דרך אגב, אני רוצה לציין שאתמול קאוסר ציטט את הדבר אברהם, והוא ציטט אותו מדויק, לא אני. גם הרב שאול ליברמן מצטט אותו כמו שקאוסר אמר. בסדר, חוק הברייתא אתם יושבים עליה טוב? כן או לא? אז היום אנחנו נתקדם, בסדר? והיום נעבוד על רב ורבי חייא. קאוסר שלום, כבר הודעתי שאתה צודק, קצת קם ממני. ואת רבה בעזרת השם בשבוע הבא, בסדר? ולמי שרוצה, כבר הוצאתי מקורות, אפשר מחר כבר להתחיל לשבת עליו. מה הנושא שמעסיק אותנו היום? בבבא של הברייתא שאומרת שפועלים הלכו, השאלה היא כמה משלמים להם. נכון? זאת השאלה, שבואו נתחיל את העיון פשוט בברייתות עצמם. מה מופיע בלשונות של הברייתות? מופיעים שלושה ניסוחים שונים בבבלי, תוספתא ירושלמי בבלי. מה עם הניסוחים השונים? הברייתא לפניכם? לשון התוספתא היא נותן להם שכר בתלים, שזה מכתב יד וינה. לעומת זאת בכתב יד אופרוד, מה כתוב? כתוב מם שין למד מם. איך אתם החלטתם לנקד את זה?
משלם.
אז השר החליט משלם. אתה החלטת משלם. יש אפשרות שלישית שאפשר ליברמן דן בה, והיא לקרוא את זה מושלם. יש פה הבדל עצוב. כשאומרים מושלם, אז מה לכאורה? איזה שכר צריך לתת? הכל. כשאומרים לעצוד מי שלם, אסף, למה התכוונת? חלק מהשלם, כאילו ניקוי, נכון? בכל מקרה, הנוסח האחד בתוספת הכתב יד וינה הוא נותן להם שכר בתהילים שאינו דומה עושה מלאכה ליושב ובטל. רואים את הקשר הברור בין יושב ובטל לבין בתהילים, ואינו דומה הבת האון לבר כאן. בבבלי מופיע הנוסח שמופיע בכתב יד ארפורט, והוא נותן להם שכרן
משלם.
אבל אינו דומה הבת האון לבר כאן עושה מלאכה ליושב ובטל, ובתוספת ובירושלמי מה נאמר נותן להם שכר הליכה בחזרה. זה שלוש נוסחאות שונות לגמרי בדין. מצד אחד ברור שכולם התכוונו לדבר אחד, מצד אחד נותנים שכר, אבל כנראה שהשכר הזה הוא פחות מהסיכום המקורי, נכון? הוא פחות מהסיכום המקורי. ועדיין נוצא אישה, רק שאתם פוגשים את הברייתות עצמם, האם אתם חשים שיש הבדל תאומי בין הניסוחים השונים? וגם תקשרו את זה לכל מה שלמדנו לגבי היסודות של מה מחייב אותו לשלם בהלכו.
דיבר ירושלמי
נכון. אבל בגדול, מה ההבדל בין להגיד שכר מושלם אבל אינו דומה, לבין להגיד שכר הליכה וחזרה ולא דומה, לבין להגיד שכר בטלים שאינו דומה?
מה
נשמע? ממי אתה רוצה להתחיל, אסף? נבחר משלושתם. דרך כלל, ממי כדאי להתחיל? ממי שהכי מקורי, אתה אומר?
הייתם מתחילים מהירושלמי, כי הכי פשוט.
הייתם ממי שהכי פשוט, נכון? מי שהכי ברור, בוא נסביר אותו, כן? מי משלושתם הכי ברור? הירושלמי. מה ברור בירושלמי? למה משלמים שכר הליכה בחזירה?
כי הם הלכו, אז הם מקבלו גם שכר של...
כי זה מה שהם עשו, נכון? כלומר, למה לשלם לאנשים האלה שכר הליכה וחזרה? כי זה מה שהם עבדו. הם הלכו וחזרו. כן? כשמבחינת ההשתלבות במרחב הגדול של הברייתא, הרי כבר דיברנו על שיטת הרי ודבר רמב"ן, שיש תגבולת והם הלכו, לא הלכו, והתחילו, לא התחילו. מה קורה בפועלים שהתחילו ובאמצע העבודה שמו את המעדר ואמרו, אני הולך הביתה וזה לא דבר העבד? אז מה היה הדין? לפי חכמים, לפי חכמים.
שמילים, כמה שעשו.
כמה שעשיתם, תקבלו ושלום, נכון? כלומר, אם סיכמו איתכם שני סלעים, עבדתם חצי, גם לא סלע. כלומר, בגדול, נשמע פה צליל דומה. מה צליל? הם קבעו איתם לעבוד. עכשיו, הם במצוות בעל הבית, מה הם עשו? הם הלכו וחזרו, אז מה אני צריך לתת להם? מה שהם עשו, הם הלכו וחזרו. בעצם בעל הבית משלם תמורת העבודה שהוא קיבל. הוא קיבל עבודה של הליכה וחזרה. עכשיו, תזכרו שההקשר של הפרקים, גם במשנה וגם בתוספתא, מדובר, אני כל הזמן הבאתי בטעות אולי את הדוגמה כמוני, שאני נוסע לעבודה, אבל אני לא עובד בלנסוע, נכון? למרות שאני יכול לגרות לכם סוד שתוך כדי נסיעה יש את הסכנושים הכי משמעותיים עם חבר'ה ששמים איתך בתחת אוטובוס, באוטובוס, בטרם, באוטו, כן? כאילו חבל על הזמן. אבל בגדול אני לא עובד בנסיעות. אבל על מי מדובר פה? חמרים? חמרים במה הם עובדים?
בנסיעות.
בנסיעות. אמנם יש פה גם פועלים. אז בעצם בחמרים יותר קל להגיד החמרים, מה אני אומר, הוא עובד בנסיעות, אלא מה, הוא נסע במקום בגז מלא, נסע עם בגז, הוא בעצם עשה את העבודה. אבל בגדול אסף דעתי צודק, לדבר על שכר הליכה וחזירה זה להגיד שמשלמים להם על מה שהם עשו. הם עשו הליכה וחזירה, אז הם מקבלים על הליכה וחזירה. עכשיו לפי זה מה עושה? אבל לא דומה, מה לא דומה, מה מטרתו בברייתא בירושלמי?
הוא הסבר
למה אתה נותן להם שכר הליכה וחזירה ולא יותר. התשובה היא כי זה מה שהם עשו, זה לא דומה, זה מה שהם עשו. לעומת זאת אסף, מי אתה רוצה לעבור, שכר בטלים או שכר משלם? מי שלם? מי אתה בוחר?
שכר בטלים.
שכר בטלים. מה שכר בטלים אומר לדעתך?
שבגלל שהוציא אותם את אותו יום, אז קצת שם למה יפשד
את זה. כן. פה שומעים את השפה היפה של אסף? הליכה וחזירה אומר שמדובר פה בעצם, מבחינה מושגית, בואו נראה את האפשרויות, הם פשוט צומחות בתוך הבויתה. הליכה וחזירה אומר שהם מקבלים שכר על מה שהם עשו, אז במילה אפשר להגיד שמדובר באמת במשכורת. מדובר על שכר. הוא סיכם איתם ללכת ולחזור, זה מה שהם עשו. אז למה הוא מוריד? כי לנסוע ריק, הוא צורך פחות דלק וזה, הוא צורך לנסוע ריק, מקבלים על זה פחות, אבל זה משכורת. לעומת זאת, אומר אסף, אם אני אומר שכר בטלים, אז השפה התחלפה. למה השפה התחלפה? אסף, אתה רוצה להשלים? זה לא משכורת, לא עבדת ולהתבטל, אלא מה הכוונה? פיצוי על מה? על זה שלא עבדת, בדיוק. זה מעין הפסד יום עבודה. זו שפה אחרת. שכר בטלים אומר, אתה בגללי לא עבדת, אז מגיע לך לקבל שכר בטלה. זה מעין, מיד צץ לנגד עיניי המונח שקיים, פשוט היום קיבלתי טרמפ מיהודי שפוטר מעבודה. זה נהיה הרבה טרמפים, אז הוא אמר, דמי אבטלה, מה זה דמי אבטלה? אתה לא עובד בשביל דמי אבטלה. מה דמי אבטלה? מי שנותן לך כסף שיכולת להרוויח מעבודה, אלא מה מדינת ישראל רוצה לעשות את זה? מסיבה פשוטה. לתת לך חמצן כדי שתוכל למצוא עבודה אחרת, בלי הלחץ הנוראי שאתה צריך כל חודש להביא, נותנים לך איזה קצת מרחב נשימה. אבל בגדול, שמשלמים דמי אבטלה בעולם, הוא לא שהוא עובד בשביל המדינה, הוא לא עושה כלום. זה לא שהוא עובד בלשבת בבית, כן? אלא הוא עובד ב... הוא כרגע הוא לא עובד, ועד נותנים לו. כשאני אומר שכר בטלים, אני בעצם יוצר מסגרת מושגית שונה. לא משכורת יותר נמוכה, אלא פיצוי של הפסד יום עבודה. מה קורה אסף שאני אומר שכרו משלם, אבל אינו דומה? איזה מסגרת בחרתי שם?
זה גם משכורת.
פה בגדול, משמע שהשפה היא שפת המשכורת, אבל מה משמע? מה ההבדל בינו לבין הראשון? השפה היא בפשטות שצריך לשלם לך באופן בסיסי את המשכורת שסיכמנו. שסיכמנו, לא את המשכורת שבפועל עבדת. כלומר, הירושלמי אומר, ככה משמע, אתה מקבל מה שבפועל עשית. הלכת וחזר, אפשר, תקבל דמי הליכה וחזירה. לעומת זאת, הלשון, שכרו משולם, או משלם, כן? מושלם, כן? יש כל אחד יבחר.
אבל זה מקזז לו את זה קצת.
נכון. אז בואו, עכשיו בואו נביא את האבל. כלומר, אם האבל, אמר לנו אסף, בהליכה וחזירה, הוא הסביר למה אתה מקבל הליכה וחזירה, כי זה מה שעשית. לא עשית יותר מזה, נכון? כאן אתה צודק. זה מוצג כמעין משהו דיאלקטי. זה רק כאילו הגיליאני קצת. אתה בעצם אומר ככה, האמת, מה מגיע לך? לא, מגיע לך הכל, מגיע לך הכל. בוא מיד נבין למה שיגיע, שיש באמת מישהו בגמרא שחשב שמישהו באמת חשב שמה מגיע? הכל. מי חשב ככה? רב חשב ככה כשהוא שמע את מי? את הברייתא מהתנא שלו, לא את רבי חייא. הוא אמר, אתה לא מתבייש, רבי חייא אמר אחרת, אבל בגדול רב כך חשב שאומר לו מישהו. רב התעצבן על זה, אבל הסוגיה כאילו משקפת אפשרות כזאת. מישהו שחשב ככה, שבאמת מגיע לך מה שסיכמו. עכשיו אני רוצה, אלא מה? בכל זאת מורידים קצת, כלומר, שהאינו דומה בא בכל זאת להתעמת, כלומר, הוא בא ואומר, מצד אחד מגיע הכל, מצד שני, גם לפי הסיכום המקורי, אפשר לנקות קצת, אבל בגדול, זה לא רק פער אולי בסכומים, אני מוכן גם לקבל שזה פער בסכומים, ששכרו מושלם, אבל אולי הוא יותר כסף מהליכה בחזירה, אז גם, בראש הראשון זה פער מושגי, יש פה בעצם חצייה בין, קודם כל, שאלה אחת יסודית, שאלה אומרת, האם האדם הזה לקבל על ה... בתוך הסכם השכר שנוצר איתו, האם זה מה שהוא מקבל? זה הליכה בחזירה ומושלם, וגדול, זה מאוד מזכיר, ופה זה קצת מבלבל אותי, ההצלבה הזאת, זה מאוד מאוד מזכיר לכאורה המחלוקת של רבי דוסה וחכמים. מה בעצם הנחה את חכמים בדבר שאינו עבד? מה חכמים אמרו?
עשה משהו,
מה שעשה. סליחה?
מה שעשה, מקבל.
לפי מה שעשית. זה בדיוק מה שכתוב בירושלמי. לפי מה שעשית. מה לעומת את רבי דוסה אמר?
לא,
רבי דוסה אמר, היה הסכם איתך שדיבר על העבודה הזאת נגמרת בשני סלעים. אתה, זכותך לקום וללכת, אבל לא יכול להיות שההליכה שלך תגרום לכך שהעבודה הזאת תעלה לי יותר משני סלעים. ולכן, אם הוכר, אם המחיר עלה, אז מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לספוג את ההפסד בהתנהגות שלך, נכון? שבגדול, זה משמע יותר השכר מושלם, מדבר יותר את השפה של רבי דוסה. מה אומרת השפה הזאת? סיכמנו אז על מזכורת מסוימת. אתה אמור לעמוד בו, עדיין יש אפשרות מה לעשות? נכון? עכשיו, הרמב"ן, אם אתם זוכרים אותו, כמו, עכשיו, לכאורה אני שומע פה, דומה לרבי דוסה חכמים, למה זה מפריע לי? כי הם לא מופיעים פה. כלומר, זו בעיה בכלל בלמדנות, כי אני עושה לכם פה ניתוח למדני, ואני בעצם אומר, יש פה יסוד מושגי שמראה הבדלים בין התפיסות, וזה מוצלב עם אחרים, אבל הייתי מצפה, הם יודעים לדבר כשאני צריך, רבי דוסה חכמים יודעים לדבר. לכן אולי ההבחנה הזאת לא נכונה, כן?
יש שתי דיבור
נכון.
רק לרמב"ן זה אולי יסתדר בכל השאר.
עכשיו אני רוצה להזכיר את זה שגם הדברים האלה יושבים לא רק מול רבי דוסה וחכמים. כלומר, האם אני מדבר על שכר או הפסד? זה למה יושב מאוד יפה מול השאלה הגדולה, למה בהלכו אני צריך לשלם? בוא ננסה להיזכר ב...
והם לא הכירו את ההליכה וחזרה, אבל...
סליחה? אתה צודק, זה אומר שהשפה היא שפת משכורת. היה חוזה, אז אתה צריך לעמוד בו. עכשיו בואו נזכיר לעצמנו, למה בהלכו בעל הבית מתחייב לשלם משכורת, אבל אנשים לא עבדו? אז מה אומר תוספות?
הפסידו יום עבודה.
כי הפסידו יום עבודה. לכאורה לפי תוספות, איך צריך לתגמל אותו מושגית? אבל ילד תלך בעת ההצלבה, אבל מושגית, איזה מודל הכי טוב לפי תוספות לקחת?
שתיים.
את הפסד יום עבודה. אני צריך לפצות אותך, אני לא צריך לשלם לך משכורת לפי תוספות, זה דיני נזק, זוכים גרמי. בעצם לפי תוספות לא עבדת אצלי, ואני לא משלם לך משכורת, אני משלם לך על מה? אז יש שאתה הפסדת יום עבודה, אז לכן אני צריך לתגמל אותך בהפסדי ימי עבודה. אז אני צריך לשאול שאלה, איך אני מתמחר את הפסד יום העבודה שלך? כלומר, מה היה אמור להיות ההפסד הזה, כן? אבל בגדול, מסתבר לפי תוספות ללכת למודל הזה, שבגמרא יקראו לו פועל בטל. לעומת זאת, אם אני מדבר מבחינה מושגית כמו הרמב"ן, אז מה הרמב"ן הרי לימד אותנו? שיש קניין, לא, בהלכו, אתה צודק. ויכוחים איתך משיעור לשיעור, בוא נראה איך זה משתזר. כלומר, לפי דעת הרמב"ן, בהלכו, אז יש קניין. לכאורה, אז מה קנו? בפשטות. איזה מודל הכי טוב לעבוד עם הרמב"ן? מה קנו?
שלישית.
אין משולם, לכאורה. קנית היום, ברגע שהתחלת לעבוד, טק, המשכורת היא של היום הזה, הבעל הבית אחראי לתת לך. עדיין, מה אפשר להגיד? בוא נוריד קצת. אפשר עדיין להגיד, בוא נוריד קצת, כן? אבל בגדול, הדבר הזה הוא דבר אפשרי, כן? כלומר, ואז זה יושב יפה על המודל, לפי דעת הרמב"ן, איך בכל זאת נסביר את ה"אבל" אינו דומה? בוא נעבוד עם הרמב"ן, כבר התחלת להגיד. ומה הרמב"ן אומר?
מלכתחיל הוא מקבל את כל יום עבודה, אבל בכל זאת הוא נהנה פה שהוא לא עבד והיה לו קצת יותר טוב, וכמה היית מוכן לשלם, וזה נוריד לך מהעיקר.
מצוין, אבל לשון אחרת, דביר אומר פה דברים נפלאים, שאולי אינו דומה יושב על המושג של דבר העבד. מה הכוונה? אתה בא ואומר, אתה גרמת לי לאבד משכורת. ומה בעצם אומרים לו? ידידי הטוב, אם אתה היו נותנים לך...
לקבל כזה כסף.
לקבל כזה כסף, היית מסכים. ולכן אתה לא יכול להגיד ש... שאיבדת יותר מזה, בדיוק. כלומר, זוכרים כל המתח ברמב"ן, היה בין הקניין לבין דבר האבד, היו פה שני כיוונים, היו פה ויכוחים. אבל בגדול, אפשר להסביר שהסחורה מושלם אבל יושב בדיוק על שפת הקניין, יחד עם, קנית שאתה מקבל זכאות לשכר של יום, איך אני מתגמל את השכר של היום, לפי מה שנקרא דבר האבד. בסופו של דבר יכול להיות, כי מבחינה עמדנית זה נפלא, כל היתוחים האלה, רק מה הבעיה, אנחנו צריכים לכאורה להצליב את הכל עם הכל, וזה מה שפוגע בניתוח, ומה אני מתכוון? לפי תוספות, אני צריך לאיכשהו באיזשהו מקום, אני צריכים להסביר את כל מה שכתוב בגמרא, לא רק לבחור דעה. הרמב"ן בעצם מסביר הכל, ואז אני די מסתבך, שיכול להיות, בואו מיד ניכנס לסוגיה, שאולי באופן מעשי הסכומים האלה יתברר שבסופו של דבר עם כולם אולי אותו. אם הם אותו סכום, באמת כל הוויכוח הוא ויכוח רעיוני. אני יכול להגיד שזה מקרין נפשית, יש הבדל עצום בין אדם שעובד עם הרמב"ן ואומר הוא הפועל שלי, היום הוא עובד אצלי ואני צריך לשלם המשכורת, ובין אדם שאומר שמה אני עושה, למה אני דואג שהוא לא יפסיד ממני, כן? יכול להיות שיצא אותו סכום, אני לא יודע, אני די נוטה לחשוב שזה לא יצא אותו סכום. כן, אבל בגדול, רק בתוך הברייתות לבד, אנחנו לכאורה רואים פה שפה שונה, שנלמד על כיווני חשיבה שונים. כן, אברהם, רצית להעיר? זביר?
רק להגיד בקשר לרמב"ן, זה באמת סוגריים, לא עיקר השיעור, אבל באמת אבל קשה לרמב"ן, כי אמרנו שכל הברייתה שלנו מדברת במקרה שאלה לא יכולים למצוא עבודה אחרת, מלכתחילה לא יכולים למצוא עבודה אחרת. וכל הדיון פה זה רק כאשר משהו התחיל להם כמשכורת.
כן, אבל אתה זוכר את שני הכיוונים שהוא ברמב"ן, או להגיד שהקניין אומר שעכשיו אתה מאבד את זה, ואז זה בדיוק דבר עבד, או כשאני קונה שכר יומי.
נכון, אבל הרמב"ן ספציפית על הברייתא הוא אומר בהכרח, אבל הברייתא בהכרח מדבר במקרה.
נכון, כן, ועדיין היו את שני הסברים, ועדיין ברמב"ן זה מתאפשר. עכשיו בוא נראה מה קרה לרב, ואחרי זה אני מציע שנתפרס קצת למקורות תנאים מקבילים. מה קרה לרב? כן, רב יושב בישיבה, ומה מתואר פה? תנאי קטנה כמידה. קודם כל, הסיטואציה היא ברורה לכם? אין לרב לא מחשב ולא גמרא. אתם יודעים איך זה עובד? שם לומדים בעל פה. יש לו טנה, לוחצים פליי בטנה, והטנה שופך ברייתות. אז הטנה מצטט את הברייתה המסובכת הזאת, ותוך כדי הוא אומר, נותן להם שכרן משלם, ומה רב לא שמע ממנו? את האיבה לא דומה. ורב הבין שהבן אדם הזה באמת חושב שהוא משלם לו את המשכורת השלמה, למרות שהוא לא עבד. כן, שזה כאמור יכול לעבוד רק עם תפיסת הקניין. תרשו לי להגיד כפתיח לשבוע הבא, שאולי בהבנה של רב שמשלים הכל, עולה דבר אולי יותר רדיקלי, שאנחנו נראה עד כמה הוא מורכב מבחינת מה עדיף לומר מבחינת הפועל. אם אני משלם תמורת העבודה של האדם, אז לכאורה הבנם הזה עבד או לא עבד? לא עבד, הוא עבד בהליכה, הוא עבד פחות. לעומת זאת, אגיד אני חייב לשלם הכל, מה הוא יותר מניח שמה קניתי? לא את העבודה שלו, אלא
את האדם.
יום אחד אתה שלי, אז הוא קיבלת אותי, קיבלת אותי, אתה עשיתי מה שאתה רוצה, אתה אומר לי לא לעשות כלום. זה כמו יום מילואים, שאתם מילואים עוד לא חוויתם, אבל בטלה בצבא בטח חוויתם, נכון?
לא.
מה פתאום, בצבא תמיד עברתם מהבוקר עד הלילה, נכון? כאילו, את הרכוש צהל, כאילו הצבא קיבל אותי הימי מילואים. פעם היה חשבון בכלל תקציב שלא תקציב הביטחון, הם היו מבזבזים את הזמן שלנו חבל הזמן. אחרי שזה הפך להיות מתקציבי היחידות, פתאום התחילו מה לעשות, פתאום התחילו לבדוק, הרי הבעיה בצבא זה כוח עבודה זול, וכביכול הסחורה מושלם בא ממקום שאתה שלי ליום אחד, אז קיבלת, כביכול הייתי בה, קיבלת תמורה מלאה, שזה כבר פותח פתח לשפה שנראה אותה. האם אתה קונה את העבודה, את השעות שלה, האם אתה קונה אותו? זה נשמע מזעזע עצם העלה, כי כל מה שהתורה רוצה בויקרא חפי לומר הוא שאתה לא קונה אותו, אתה קונה, אבל נראה שיש גם רווחים עצומים אם אתה קונה אותי. למשל, אחד דיברנו בפרק שביעי, למשל, מי על חשבון מי ארוחת?
על חשבון
ארוחת צהריים? למשל, אם אני שלך, תן לי ארוחת צהריים. אם אני נותן לך שירותים, אז תביא סנדוויץ' מהבית. בעיקר, אני אומר לך, מהפקמין הגדולה, נראה אותה כשמת הסוגיה שפועל יכול לחזור בו, זה מה קורה אם הפועל חולם, הוא לא עובד. מי מפסיד את זה? מי מחלה, מה שנקרא?
זה בדיוק הקריץ ולוקחת קוורטרת.
אם אני אתן לך שעות עבודה, אני לא נתתי לך אותן, אם אני שלך, אם האוטו שלי מקולקל, אז מי מפסיד כסף מזה? אני בא לאוטו, מה זה? נכון? אז עוד נחזור לזה, אבל בגדול...
כשברית כבר אין את זה היום, שבאמת זה ריתו סתכים כזה, כאשר אתה קונה את גוף הדבר, אתה אדם עצמו, אז אתה פטור בעונסים, אתה פועל פטור בעונס, ומה זאת, כשאתה קונה מלאכה, הוא חייב גם בעונס.
נכון,
ונראה לי גם מתקשר לשאול אם הם מצאו לך, לא מצאו לך, ואיך אתה...
נכון, אז מה רב שמע? אז רב שמע מושלם, מי שלם, לא שמע את ההמשך, ורב התחיל לתקוף אותו, אמר לחביבי, למה רב קורא לרב חייא חביבי? כי הדוד שלו, הדוד שלו פעמיים, אמר, אילו אנא אביי, לא אביי, יבנו לה כפועל בטל, ואת אמרת אליי, שכרה מושלם, לפי הנוסח הזה, שהוא הנוסח המקובל, אז מה רב מצטט מרב חייא? לא להיבעל, אבל כן, רב חייא אומר, רב חייא מתקומם נגד המחשבה של שכרו משלם, הוא אומר, הדבר הזה לא יכול להיות, אם אני הייתי שם, אני הייתי, זה היה קורה לי הסיפור הזה, מה הייתי דואג לשלם, אני רב חייא, פחות. כן, כאילו הרב הגדול אומר, אני בדיני ממונות משלם פחות.
רב אומר
לתנה, רבי חייא אמר שהדין של שכרו משלם הוא דין שאני, אם היה לי קורה לי מקרה כזה, אני הייתי בעל בית, הייתי אומר לפועל ללכת לעבוד, הוא היה הולך והייתי מבטל את העבודה, אז אני לא הייתי משלם שכרו משלם, למה שאני אשלם? הוא לא עבד, כאילו זה נראה לו לא צודק, אז לכן הוא אומר, אני מקסימום הייתי משלם פועל בטל, עכשיו השפה פועל בטל, אם אני חושב מושגית על רבי חייא, הוא מדבר את השפה הזאת, כן? רבי חייא אומר, למה מגיע לך מזכורת? מה, אתה משוגע? הוא לא עשה כלום. הוא התבטל, כן? הוא לא עבד. למה שהוא יקבל? זה דמי אבטלה בעצם לפי רבי חייא. אז אתה אומר, שכרו משלם.
זה לא ראשון?
אני, כן?
זה לא ראשון, זה לא נכנס בחזרה כלום.
לא, זה נראה שכר בטל. אני חושב, פועל בטל. אז בוא נבדוק מי אתה מונח פועל בטל במקורות חז"ל. זה השלב הבא. אני בכוונה מתחיל מהסוגיה, אני יודע שפה נתחיל מהתנאים בכלל, אבל אני לא רואה את הסוגיה.
רבי חייא, אבל גם כי רבי חייא בתור מי ששונה את הברייתות ולכן הוא מתקומם?
זה ודאי שרב מביא את רבי חייא לא רק כי הרב שלי אמר אחרת, אלא רבי חייא הוא בא לברייתא. זה מערכת השונה ברייתא, שכרו משלם, שרבי חייא עצמו אמר אחרת. כן, אני הראיתי לכם שיש גרסה שונה בשניים מכתבי יד של הבבלי, ששם יוצא משמעות הפוכה למשפט, אבל עם אותה קושייה. אברהם, מה רצית אברהם?
לא הבנתי מה הבעיה
היא כאילו שרבי. הבעיה היא שהברייתא אומרת משלם, ורבי חייא עצמו אמר, פועל בטל.
עכשיו, זה ברייתא שלו כאילו?
רבי חייא הוא בא לתוספתא, הוא בא לברייתות. כן.
כן, אבל זה...
אז לכן הוא אומר, איך זה יכול להיות? כן, איך זה יכול להיות?
מה הברייתא שלו?
אני לא יודע אם כל הברייתות בשס שלו, הברייתה הזאת רב חשב שלי שלו, בסדר? תזכור, היא בתוספתא וכו'. מה הגרסה? ראית את הגרסה שמופיע בכתב יד פירנצה? במקום להגיד אילו אנה הווי, כתוב אי לאו אנה הווי, זה פשוט מפרידים את האילו לאי לאו, ואז הפירוש הוא פירוש הפוך, הוא נותן תמונה אחרת שיחסי העובד מעביד שרבי חייא עם האנשים שעבדו אצלו. אי לאו, אם לא אני, אז הוא היה מקבל פועל בטל, כי בגלל שזה כן אני, אז מה כנראה הוא קיבל? לא, כנראה קיבל? הוא קיבל יותר, בדיוק. כלומר, רבי חייא היה לו איזשהו סיפור, וככה זה מסופר במפורש בירושלמי. אז הסיפור הבא לו שם אותו סיפור. רבי חייא היה לו סיפור עם פועלים, שהוא לא אילו, אלא אילו. כלומר, זה סיפור אמיתי שקרה. כשאתה אומר אילו, זה, אני אומר, זה לא קרה. אם זה היה קורה לי, אני בחיים לא הייתי מסכים לשלם שכרו משולם, כי זה מספח ולא משפט. פה כתוב הפוך, זה סיפור שקרה, והוא אומר, אם זה לא הייתי אני, שאני נוהג לפנים משורת הדין, ואני דואג לעובד החלש שלי, ואני בגללי הוא עלה, קיבל יום עובד, אז אני נתתי לו שכרו, אם זה לא הייתי אני, הוא בחיים לא היה רואה שכרו משולם, כי מה הוא היה רואה? הוא היה רואה פועל בטל. זה פשוט משמעות הפוכה, מי שכבר ראה את הירושלמי יודע שככה הסיפור מסופר בירושלמי, שהיה מקרה שרבי חייא היה לו פועלים, ורבי חייא הוא ביטל, ורבי חייא שילם להם את המסחרו שלם, מושלם, ואמר לרב להגיד להם, זה לא כי זה מגיע לכם, אלא רק אני עושה ככה. כלומר, שלא ילמדו מזה שכולם חייבים. אבל פה קודם כל רואים את לפנים משורת הדין שנכנס, זה כבר דיברנו פה הרבה על המתח שיש פה בין השפה המשפטית לבין מה שהלב אומר. כן, כמו רבי חייא פה דווקא מיוצא כאדם התראות, כן, שנכנס ל... שהוא עובר על... שהוא כאילו נוהג לפני משורת הדין, וזו עדיין אותה שאלה, אתה לא יכול לשנות בברייתא את הלפני משורת הדין של רבי חייא. אתה לא יכול להגיד שכרו מושלם כשהדין הוא פועל בטל.
גם רבי חייא מודה לברייתא.
כן, אבל מה כן אנחנו רואים, זה כן חשוב, שכן היה התנא, שילהי התנאים, שיש פה עדות שמה הוא עשה כשהיה לו מקרה כזה, הוא עשה שכרו שכרו מושלם. למה הוא עשה שכרו מושלם? אמנם לפני משורת הדין, ומה הייתה התפיסה שלו? מעין רבי דוסה, הבטחתי, מגיע לך. כן? אני הבטחתי, אתה שמחת עליי, מגיע לך. לא עשה חשבוינס ולא כלום, אבל שורת הדין, מה שעולה בסוגיה הוא פועל בטל. וזה מה מתרץ את הגמרא. לא סיימו, סליחה, בעלה קטני לא דומה הבת האון, לבא ריקה, נושא מלאכה, ליושב ובטל. אומרת הגמרא, לא מבין מה רב כל כך כעס וטען שהברייתא לא כמו רבי חייא, הרי זה אותו דבר, כי להגיד שכרו משולם, אבל זה כמו להגיד פועל בטל. ומה רואים בגמרא כאן? משוואה ששכר בטלים לכאורה שווה למה? לשכרו משלם, אבל היינו, ככה נראה בגמרא שזה אותו דבר, זה נראה כאילו זה אותו סכום, ולכן מה הגמרא מסבירה כתירוץ? מה היא אומרת?
זה אותו דבר פחות.
לא סיימו כמה, כלומר למה הרב התעצבן? כי הוא לא שמע את ההמשך, אלא הוא רק שמע את מה? משלם, ולכן הוא התעצבן. אבל האמת היא של דבר אין פה בעיה, כי הברייתא ומה שהבחי אמר שהדין הוא פועל בטל, בסופו של דבר זה אותו דבר. כלומר אם אני קודם שם אמרתי לכם תקשיבו לשפה הלבדלית, אם לא מדברים באותה שפה, בגמרא עולה שכנראה בסכומים מה משמע? שזה יהיה אותו סכום. מה כן אבל למדנו מהגמרא הזאת? שכן היה מישהו שאלה על דעתו לפחות כלפי משורת הדין, או שיש באמת סכום מושלם, שזה ודאי סכום אחר, והוא ודאי גם תפיסת עולם אחרת. כן? הגמרא עכשיו אומרת איקא דאמרי, סיימו הקמי, סליחה?
זה לא בדין.
לא הבנתי.
גם הדעה הזאת היא לא בדין, היא לא, זה לפי
משורת הדין. כן, נכון? ועדיין היא אופציה. איקא דאמרי, סיימו הקמי, ואז מה קרה פה? אז אמר רבי יאיר לו, הוא אמר אותו דבר. ואחי כאמר, חביבי אמר, יהוה יענה, לא אביה לכלל. וואו. ואת אמרת כפועל בטל. פה עולה דעה שלישית. בעצם יש לנו פה קשת של אפשרויות, או לשלם מושלם, או לא לשלם כלום. למה לא לשלם כלום?
לא עשו כלום.
ואז מה אני אהיה חייב להגיד, אם אני חוזר עכשיו לכל הראשונים שלמדנו, שהליכה היא לא נחשבת התחלת עבודה, על הפסד אני קורא את הקצות, לא צריך לשלם על בניית רווח, עצם אין מחייב, כאילו כל מה שלמדנו, בעצם יש פה ציטוט שמיוחס לרב חייא, שרב חייא חושב שהכי טוב היה באמת שכל הבמדר הזה לא היה נאמר בכלל.
אפשר
להתראה להמשך. אולי אני אמר בכלל, ולכן היו העצבים, וזה הגמרא מתפלצת, מה פירוש? מה יכול להיות שרבי חייא עצמו אומר לא יהיה כלום, ואז הגמרא נכנסת לכל העולם של רבא, שזה בעזרת השם, אנחנו נעשה את זה ממחר. לא יש יום מחר, אבל נתחיל ממחר ללמוד את זה, כן? והגמרא בעצם נכנסת לכך שיש עוד גדרי הבחנה שיוצרים, שלפעמים הבעל הבית חייב, לפעמים הוא פטור, כן? זה עוד נראה את זה, בסדר? אבל בגדול, הגמרא כאן מעלה קשת של אפשרויות, מאפשרות אחת שהיא שכרו מושלם, אפשרות שנייה לא כלום, באמצע יש לשלם לו, אבל חלקי, ועסקנו פה עד עכשיו בשאלה של האם זה תפיסת מסתורת, האם זה תפיסת כיסוי הפסד, האם זה דמי אבטלה, או האם זה שכר שאני יכול לתמחר בצורות שונות, משמע בגמרא ששכרו מושלם אבל אינו, בפועל זה אותו סכום כמו שכר בטלים, זה עדיין לא מחייב, שרעיונית זה אותו... זה אותו עגל. אבל כאן אני הצעתי שתסתכלו קצת במקורות מסביב בתנאים איך משתמשים. האמת היא שהתמונה המושגית תעלה מתוכם, אבל זה יעלה פיקפוק על הזיהוי הפשוט הזה. כלומר, יכול להיות באמת שמדובר אפילו בסכומים אחרים, אבל באמת אולי הרב הכעס שלו על התנא הוא, כי אם הסיומת עדיין זה לא דברי רבי חייא, נכון? כי רבי חייא אמר פועל בטל, אמר לעומת זאת הברייתא אמרה שכרו מושלם. בעצם רבי חייא אמר את הברייתא בתוספתא, רבי חייא אמר אולי את הירושלמי, מישהו פה אמר, אבל בניסוח איך שהברייתא מופיע בבבלי זה באמת אולי באמת שונה מפועל בטל. הגמרא כאן עושה שלום, אבל אולי באמת זה שונה, וזה על רקע כל המקומות האחרים שמופיעים המונחים האלו. כן? ראיתם אותם קצת?
כן.
המקור שממנו עולה, שאולי הדברים האלה הם שונים, זה הברייתא בתוספתא בפרק... לא בפרק ז', בפרק ה', נכון? מה הסיפור שם? הצלחתם להבין שם את הרקע במשנה? מדובר שם על דיני ריבית, על עסקה. להסביר קצת? מה זה עסקה? בן אדם נותן לבן אדם, נגיד סכום של 100 שקל, אומר לו, תשקיע אותם בשבילי, ואז את הרווחים, אתה לא יכול להתחלק בהם. או למילים פשוטות, הוא ייתן לו 100, והוא הרוויח 20 נגיד, הוא עשה השקעה חבל הזמן, 20% רווח הוא הרוויח בהשקעה בבורסה, אז תחזיר לי 110, ו-10 תשאיר אצלך. עכשיו זה בעיה של ריבית. למה זה בעיה של ריבית? כי נתת לבן אדם 100, ומה הוא מחזיר לך? 110. זה ריבית. איך מתגברים על הבעיה הזאת? אם אנחנו הופכים את עצמנו ממלווה של 100, שאתה קיבלת אותה ומשקיע ואתה מחזיר לי, אם אנחנו הופכים להיות שותפים. כן, איך הופכים את עצמנו לשותפים? על ידי זה שאני משלם לך הסכורת, שאתה עובד בשבילי. אנחנו, הייתי אומר ככה, אני משקיע כסף, אתה, אם אתה מקבל מסכורת, מה זה בעצם אומר? שאתה עובד, אתה עובד בזה, אתה עובד יחד איתי, כן? כלומר, אנחנו, אתה משקיע, הייתי אומר, את הזמן שלך, ואני משקיע את הכסף. כל אחד משקיע משהו, כן? איך אני יודע שאתה משקיע זמן, על ידי זה שמה קיבלת? מסכורת, מישהו מוכן לשלם בעד הזמן שלך. ועל כן, אומרת המשנה בפרק חמישי, שזה הפרק של ריבית, מה המשנה אומרת? אין מושיבים חנווני למחצית השכר, ולא ייתן מאוד ניקח בהם פירות למחצית שכר. מחצית שכר זה להתחלק ברווח, אלא אם כן נותן לו שכרו כפועל. אם תשלם לו משכורת, זה בסדר. כי אז יהיה שותפות עסקית ולא הלוואה. אבל זה בא התוספתא, ומה אומרת שם? כולם ראו אותה, נכון? אפשר להניח שכולם ראו? בטח, נכון? אז מה אומרת התוספתא? התוספתא אומרת, אני מקריא, זה במציע פרק ד' הלכה י' א', המשיב את חברו בחנות למחצית שכר, הרי זה נותן לו שכרו כפועל בטל. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, אפילו טיבל עמו פיתו בציר, אפילו אכל עמו שתי גרוגרות, זהו שכר בטלה. ברור שהמשכורת פה היא רק פיקציה, נכון? אז פועל בטל אומר, אתה נותן לו משכורת של פועל בטל, לעומת זאת, טיבל עמו פיתו, זה סמלי לגמרי, נתת לו לאכול אורך הצהריים החשבונך, מה זה בעצם אומר? שהוא כנראה עובד. עובד אצלך, רבי שמעון אומר, נותן לו שכרו משלם, שאינו דומה, ואינו דומה, עושה מלאכה ליושב ובטל, ואינו דומה, יושב בחמה, ליושב בשב בצל. שפה מה נראה ברור בתוספת הזאת? שבכל זאת, לכאורה, הם באמת לא, הם לא אותו דבר. איך יכול להיות חכם שיגיד תן פועל בטל ואחר יגיד תן שכרו משולם ואינו משלם ואינו דומה? ברור שזה לא אותו סכום. זה קודם כל, אתם רואים את זה? ברור בתוספתא הזאת שזה לא אותו סכום. אני יכול גם על רקע כל מה שנאמר פה קודם להסביר את יסוד המחלוקת שם. היות ופועל בטל יש לו צליל, בואו נבדוק את זה מיד בעוד מקומות, יש לו צליל יותר חזק של דמי אבטלה, שזה מה שאתה מפסיד, הפסד יום עבודה, אז חשב רבי שמעון, לא די בזה, בשביל מה? בשביל לפתור את בעיית הריבית. למה לא די בזה לפתור בעיית הריבית? כי מה אני צריך להגיד בריבית כדי לפתור אותה? שאתה עובד בשבילו, שאתה מקבל משכורת. אז רבי שמעון שדרש שכרו משלם, אבל אינו דומה, גם הוא ירד מהשכר המלא. מה היסוד התפיסה של רבי שמעון? אני צריך להגיע לרמה מושגית שזה נחשב משכורת. זה נחשב משכורת רק בשכרו משלם. כאן עולה השאלה, ומה חשב רבי מאיר, שאמר פועל בטל? האם הוא הסתפק בדמי אבטלה כדי להגיד, יש פה איזה קשר עסקי, או שמה, מה רבי מאיר אולי חשב? שגם פועל בטל, מה נחשב?
עובד.
אתה עובד אצלי, אני חושב משלם לך איזה שכר ממוך. זה בין היתר יכול לתולי בשאלה מאוד מאוד פשוטה, שיש על איזה שם דיון גדול בריף, בתשובה של הריף, אפשר לראות, אני מביא אותו בתוספת הכי פשוטה. כשאתה אומר פועל בטל, איך אתה מתמחר את זה? מה זה פועל בטל? אני ביררתי קודם אצל חבר'ה פה, אני לא בדקתי נתונים מדויקים, איך מתמחרים דמי האבטלה. אז אמרו לי ככה, בחצי שנה הראשונה זה לפי התלושי המשכורת האחרונים שלך, ומשם ואילך מה נותנים לך? זה שכר מינימום כזה. מה בעצם ההיגיון פה? יש בעצם כאילו שתי תפיסות של איך מתמחרים פועל בטל. האם פועל בטל הוא לפי המקצוע שלך? אלא מה, גם המקצוע שלך נמדו לך קצת לנוח, אתה תהיה מבסוט. כמו בינינו, שיעור חופשי אתם אוהבים? שמתבטל פתאום איזה שיעור, אתם מבסוטים? אז יש גם רמים שמבסוטים, לא כולם. יש אכלו שזה מחוז, הרב רעב, אף פעם לא מבסוט. אבל הנורמליים, כמוני, כן? פחות להכין, קצת נשום, כאילו זה... כאילו, אנשים מוכנים, תאמינו לי. כן, כאילו, היה לי מורה באוניברסיטה שהיו אומרים עליו את האגדה, כשהוא היה בוחר את היום והשעה ללמד, שהוא היה בודק באיזה מהם יוצא הכי הרבה, שזה נופל על חגים או חופשות, והוא בוחר את היום הזה. רגע, אתה לא אוהב לעבוד באוניברסיטה, אתה ללמד באוניברסיטה, לא, הוא אוהב, אבל הוא גם אהב שיעור חופשי, כן? כאילו, אז האם פועל בתל אומר, אתה מקבל את השכר במקצוע שלך, רק מה, גם אתה אוהב שיעור חופשי, או אם פועל בתל אומר ש... זה לא, כאילו, זה יותר שפת השכר. לעומת זאת, אני יכול להגיד, פועל בתל או, יש איזה דמי קיום, כאילו, משהו הכי, הכי בסיסי, מה שהפועלים בשוק העבדים היו מוכנים, זה שכר מינימום, ואני אתן לך את זה, כי אתה צריך הוצאות. כן? עכשיו, בסדר, זה לגדול, לא חייבים לומר חד משמעית מה שאמרתי פה על פועל בתל, שחד משמעית שזה הפסד יום עבודה. גם זה יכול להיות, זה תמחור של שכר נמוך. אז אולי זה גוף המחלוקת שיש שם. בכל מקרה, נחזור לסיפור של רב ורב חייה. שרב חייה אמר, שכר בתל, ואתה מביא מקור, שכרו משם, זה לא בהכרח אפילו אותו סכום לפי אותה ברייתא. כלומר, אולי הבעיה באמת שגרמה לרב זה ה... באמת הפער ביניהם. עכשיו בוא נברק קצת יותר אחרי שדביר ישאל על הפועל בתל. כן, בבקשה, דביר.
הקריאה שתהיה בפועל בתל לא בהכרח כשכר בין הוא שכר קיום, איזה אחריות סוציאלית כלשהי, אלא דווקא נראה לי זה מאוד מזכיר את ה... נראה לי זה בבבא קמא, המחלוקת על מה זה שבט. כאן בשביל שבט יש שם את הדעה של שומר קישואים. כלומר, זה כמו הדעה הראשונה שמירושלמי, שאנחנו כל הזמן לא אומרים אותה, של הליכה. מה עשית? הלכת, תקבל הלכת. אז כלומר, ישבת כל יום בתל, קבל כסף של לשבת בתל. מה זה לשבת בתל? זה למשל לשמור על קישואים. זה השכר הזה. שכר, בהתאם למה שעשית, בהתאם למלאכה שעשית. ישבת כל יום, תקבל כסף של לשבת כל היום. שזה כמו שומר קישואים, או לא יודע.
לא, זה מצוין, המודל המצוין, כמו פועל בתל יכול להיות שאני משלם לך להתבטל, אז זה יכול להיות. קוראים לזה, אם אתם לא מכירים, פעם זה היה מאוד נפוץ בארץ, הם קוראים לזה אבטלה סמויה, יודעים מה זה אבטלה סמויה? אם היה לך פנקס אדום, הרב בני כל הזמן מדבר על התקופה שהיו פנקסים אדומים ורדפו אחרי אנשים ועל הדעות שלהם, אם היה לך פנקס אדום, היו מסדרים לך עבודה בהסתדרות, ומה היה עבודה שלך בעצם? להכין אחים כוס תה או משהו כזה, מחלק תה בהסתדרות, כל מיני דברים כאלה, כן? כלומר, זה מזכורת. מצד שני, על מה משלמים לך מזכורת? כן, גם בצבא, בסופו של דבר מה שישבור את זה, זה התייעלות שהיא תלויה תקציב. כלומר, אני לא רוצה פה עכשיו להפוך את הכל לקפיטליזם סוציאליזם, זה גדול. זה ברקע, לא, זה ברקע. כלומר, ברגע שיש לך איזה ערך לתת לכולם עבודה, בסדר, אבל ברגע שאתה צריך להיות יעיל, כן? אז אתה מתחיל לבדוק אם בן אדם שווה את הכסף שהוא מקבל או לא, כן?
לא צריך להיות קפיטליזם, נגיד קפיטליזם שהוא לחסוך בכסף.
נכון, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
לא, אבל כשמשלם אדם מישהו לשמור, לשבת ולשמור לך על השדה, אז אתה משלם גם על זה שאם יבוא גנב, אז הוא יתפוס אותו וכאילו... אתה לא משלם על זה, על עצם הישיבה שלושה.
לא, שומר קישואים.
לא, הוא אומר דבר נכון. אני יכול לקחת בן אדם, אני קודם דיברתי, נגיד, לדמי אבטלה, שתי גישות בפועל בתל. אני יכול להגיד, אתה עכשיו, כשאני משלם לך כאילו לפי השכר של המקצוע שלך, מה בעצם אומר? אתה בעצם נותן יום עבודה, שכשאני לוקח, נגיד, איזה אמן גדול, ואני אומר לו, תתן לי יום שלך, הוא נותן לי את היום שלו. רק מהיות ובפועל הוא נח. אז אני יכול להגיד, במסגרת המקצוע שלך, האמן נח, אני מוריד קצת. אבל זה יותר סביר שזה שפת מזכורת. לעומת זאת, אם אני עובר למייל שאומר, אני לא בודק מה הכישורים שלך, אני בעצם בודק מה היה אפשר לעשות. ועכשיו פה אני יכול להגיד לך שיש, ראיתי אחד מהראשונים אומרים, פועל בתל, כשהכוונה לא פועל שקיבלו אותו לעבודה ואמרו לו היום אתה בשיעור חופשי, אלא פועל בתל, הכוונה פועל שאין לו, שאין לו עבודה, פועל שהוא בתל, פועל שהוא בלי עבודה, אתה יודע מה הוא מוכן לעשות? הוא מוכל כל דבר ותמורת פחות כסף, כלומר זה איך להגיד שכר מינימום. עכשיו גם שכר מינימום אני יכול להגיד, אני בעצם מחסה לך סוג של הפסד. זה מאוד דומה למה שלמדנו בגמרא בענבב עמוד א', שאם ההסכם שכר קורס או יש ג' וד', אז לפי מה נותנים לך? לפי הכי נמוך. אני עדיין יכול להגיד שזה שכר, מצד שני אני יכול להגיד זה פשוט לתת לך כיסוי הפסדים. ובואו קצת נצא מהמרחב של הסוגיה שלנו, ונראה שהביטוי הזה מופיע בעוד מקומות, בהם זה יותר ברור למה הכוונה, אני חושב. כן, דביר.
אני חושב לא, השאלה ממש צדדית, אפשר להכניס את הבדיות של בריסק לגברה וחפצה, כלומר, אתה מקבל בהתאם לגברה, בהתאם למה שאתה עושה, או מה, תתתתה, או שאתה מקבל בהתאם לחפצה, מה שאתה עשית, ישבת, נתנת לדע.
כן, בגדול כן. תראו, הגמרא בדף, בפרק ב' משנה ת', יש שם דיון אם אדם מתעסק בהשבת אבדה,
משנה,
כן, אם הוא מתעסק בהשבת אבדה, מה מגיע לו? כסף, עכשיו המצוות לא מקבלים שכר, לא מגיע. כלומר, לכאורה, כשעברתי להשבת אבדה, מה קרה לרעיון למשכורת, מה אני צריך לעשות לו? למחוק אותו לגמרי, אי אפשר. מה, אתה מקבל משכורת, אתה מקיים מצווה, אתה מקיים, אתה עושה את זה כזה מצווה, כן? יש סיפור כזה בכל סוף חכמנו, כן, נכון? על החכם שהכריזו ברומי שמי שהביא את התכשיטים את האומה של המכה תוך 30 יום, קבל שכר גדול. ואם הוא יביא אחרי, ירגו אותו, והוא מביא אותו, כמובן, יום אחרי הדדליין, והיא רוצה להרוג אותו, והוא מסביר לה, עשיתי את זה בפני רצון הבורא, ולא, ככה צריך להשיב עבדה. אז מה זה הסיפור הזה של היה בטל מסלע? אז הסיפור הוא מאוד פשוט. התורה לא, זה לא הגיוני שהתורה תצווה בן אדם לתרוח למען רכוש של אחר, כשהוא באותו זמן מאבד את הרכוש שלו, זה צריך גם להיות כלכלי, השבת עבדה. ולכן, מה נאמר שם? היה בטל מסלע, לא יאמר לו תן לי סלע, אלא נותן לו שכרו כפועל בטל. אם יש שם בית דין, מתנה בפני בית, אם אין שם בית דין, בפני מי יתנה שלו כל. מה בעצם הרעיון? מגיע לאדם הזה שהפסיד עבודה, מה מגיע לו? תשלום. מצד שני, זה לא שכר. מה אני בעצם אומר? אני צריך לפצות אותך על ההפסד יום עבודה, אני לא צריך מה לעשות? לשלם לך שכר על התעסקות בעבודה. איך מתמחרים לפי המשנה הזאת הפסד יום עבודה? על ידי פועל בטל. יש כאילו מחירון של הפסד יום עבודה. זה לא שעבדת בשבילי בדבר הזה. בוא נראה את המשנה בבחורות, זה עוד יותר חזק שם. כי מה אומרת המשנה בבחורות? הנוטה על שכרו לדון דיניו בטלים, ברור למה. כי ברגע שאתה מקבל שכר מבן אדם, מה אתה בעצם אמור לעשות? בשבילו, זה שוחד. להעיד עדות, להעיד עדותיו בטלים, ודאי מאותה סיבה. להזות ולקדש, להזות ולקדש. גם כהנים לא עובדים תמורת שכר, הכהנים צריכים לעבוד שלוח ידי רחמן הנגיד, בסדר, בלי כנס הסוגיה, בסדר? מי מערה, באפור אפר מקלה, אם היה כהן ותימה הוא מתרומתו, אבל אם יש פה כהן שמה, שהיה יכול לאכול תרומה, אבל עכשיו בגלל שהוא מזה עליך, מזה נטמע תבול יום, אז הוא עכשיו ריבב את התרומה שלו, אז זה כבר עולם אחר, הוא לא מקבל שכר על ההזיה. אבל הוא כן, אתה צריך לחסות את ההפסדים שנגרמים לו מהתעסקות במצווה. אז אם היה כהן ותימה הוא מתרומתו, מאכילו ומשקו ושכו, ואם היה זקן מרכיבו על החמור, נותן לו שכרו כפועל. אומר הרמב"ם בפירוש המשנה, הוא נורא התלהב ממה שהוא אומר, אז בוא גם אנחנו, הוא אמר דבר נפלא שהוא נכון, כן? אומר הרמב"ם כך, אני מקריא, הרמב"ם פה אומר כל מיני דברים על בחירת מקצוע, ואמרו כפועל, אמרו כפועל בטל של אותה מלאכה. הרמב"ם קודם כל בוחר במודל שזה לא שכר מינימום אלא זה במה שהתבטלת, אבל תשמעו איך הוא מסביר את זה. ואני אבהר לך לשון זה ועניינו, כי אני הרבה שמעתי בו דברים בלתי מספיקים ואף אינם מביאים אל המטרה כלל. והוא כגון שהיה אדם בעל יכולת באומנותו ומומחה בה, מכניס ביומו סכום מרובה, הרי לא נאמר ייתן לו שיעור מה שבטל אדם זה, אלא רואים מלאכה זו על הרוב, ונאמר, כמה עשוי אדם להכניס במלאכה זו ביום אחד. וזו עניין המרם באותה מלאכה. באותה מלאכה קודם כל אומר, לא אתה, אלא השכר הממוצע של התחום הזה. נגיד אתה פסיכולוג, לא בודקים כמה אתה לוקח, אלא מה בודקים? כמה פסיכולוג ממוצע מקבל לשעה. זה קודם כל. כלומר, וזה גם ברור למה הרמב"ם חייב להגיד את זה. כי אם זה עליך, אז איזה ראש המיד זה עושה? מסכורת. אבל מה כל המשנה הזאת זועקת? כל המשנה פה זועקת לא מסכורת. ולכן א' זה מותר אותה מלאכה, אבל לא אתה, אלא הממוצע של התחום. ב' הוא אומר, אבל עניין בטל של אותה מלאכה הרי הוא תלוי ביגיעה שיש באותה המלאכה הוא המנוחה. לפי שיש מלאכות שיש בין יגיעה רבה כעבודת הברזל וכריית המחצבות. זה, הייתי אומר, זה עבודה באמת. זה מה שהם יקרא צברון כחול. אנשים שעודים עבודה פיזית. ואם תינתן הברירה לאדם בין שיעשה אותה עבודה מייגעת או ינוח כל היום, בוודאי שיעדיף את המנוחה, ואף לפי שיהיה לסכום קטן על היגיעה, מקבל לסכום הידוע. אבל המלאכות הקלות, מה שהיום נקרא, עובדים עם מזגן וצברון לבן. שרוסיהם כבטל, גם כי הם עובדים, הם בעצם מתבטלים. מה הדוגמה הכי טובה שיש לו? בנק, בנק. מקווה שאף אחד פה אין לו אבא שעובד בבנק ונעלב, אבל כגון השולחני שהוא פורט ומקבל שכר, הוא לא מתאמץ בעבודה. והיוצא בו, לא יהיה בין הבטל והמתעסק בהבדל גדול. כן, איך שמעתי פעם מהחותן של, של הרב יעקב, מפרופסור סימון. הוא סיפר שפעם אבא שלו, פרופסור עקיבא סימון, עבר ליד הבית של פרופסור גרשם שולם, שהיה נחשב מלומד מאוד גדול בחקר הקבלה. חל, היה נחשב מגדולי החוקרים בעולם, כאיש רוח. ושניהם יקים טובים, שניהם הכירו מברלין, והוא לא תיאם איתו פגישה מראש, הוא דפק בדלת, ופתחה העוזרת התימניה את הדלת. והוא ביקש ממנה, אני יכולה בבקשה לבדוק אם הפרופסור פנוי לקבל במה משיחה. היא אמרה לו, תיכנס! אז הוא אמר, אבל אולי הוא עסוק. תיכנס! זה אומרת, אבל לא תיאמתי איתו, אולי זה מפריע לו, אני רוצה, מבקש... זה אומרת לו, תשמע, מה עסוק? הוא לא עושה כלום. הוא יושב בחדר, פותח ספר, מסמן משהו, כותב משהו בדפים, שם בצד, ככה פותח 10 ספרים, אחרי זה הוא מוחק חצי ממה שכתב. זה עסוק, הוא לא עושה כלום. זה דברי הרמב״ם פה. בסדר, מי שנקע בית, אז מה, בסוף נקי, עבדה. אבל מה, הפרופסור, לא יודע אם הוא עובד, כן? אתה אומר הרמב״ם ככה, באמת פרופסורים מלמדים אולי 6 שעות בשבוע, כן? זה ממשיך ככה. וחלצה בו לא יהיה בין הבטל והמתעסק בהבדל גדול שמה מגיע לנפח דרך משל שתי מעין ליום אל שולחני שתי מעין ואח החם הזה נפח וביטלו ממלכתו יום בו ראותיו ודינה והרי זה משלם לו חצי מעה כי אף אבי שביטלו הרי נח מעמל רב הרמב"ם פה כותב מפורש וזה ודאי פשט המשנה שפועל בטל והמשנה בבחורות זה לא מזכורת על עבודה זה תשלום על יום מנוחה אחרת המשנה לא הגיונית זה תשלום על יום מנוחה זה בדיוק המודל של לא השכר, אלא תשלום על... בסדר, הוא ממשיך ואומר. ואם מהשולחני, אצל בנקאים, כידוע, המשכורות גבוהות, העמלות גבוהות, רחמנא ליצלן. כן, הרי זה משלם לו מאה ומחצה דרך משל. אין הבדל בין אם הוא עובד או לא עובד. כפי שהוא ביטלו מדבר שלא היה לו בטוח, והבן עניין זה כי נפלא הוא ונכון. קודם כל, תיקחו את זה לשאלה שתרצו לבחור מקצוע. אבל בגדול, השימוש במודל של פועל בטל, הוא נראה די ברור במשנה בבבא מציע פרק ב' במשנה בבחורות פרק ד' כשמדברים על פועל בטל לא חושבים על משכורת חושבים על אדם ש... שנח שתקבל כסף, זאת אומרת יום מנוחה אתה כדי שתסכים לנוח יום אתה מקבל כסף אני ביום המנוחה שלי אני עסקתי בתארות אני ביום המנוחה שלי עסקתי במצווה של השבת תמיד זה גם המודל, בלי לבדוק פה בהקשר שבה מציע את כל המקורות שמדברים שתלמוד תורה לא ראה שתלמוד תורה מקבלים שכר בטלה. אבל מה בעצם מנסים להגיד? שלא משלמים לך משכורת, אלא מאפשרים לך דרך תשלום כלכלי להתפנות כדי ללמד תורה בחינם. כן, נכון? זה בעצם הרציונל. כלומר, להשתמש במונח בטלה, הוא כולו בא לכונן תודעה שזה לא שכר, אלא זה לאפשר לך להתפנות. יום מנוחה בלשון הרמב״ם, כן? אני כידוע מהבטלנים האלה. בצד שני, אני חוזר לרבי מאיר, זה לא חד משמעי, זה לא משכורת, אני מקבל משכורת מהישיבה. רק הביטוי, שכר בטלה, שכר בטלים אומר את כל המתח, זה בטלים זה שכר. אני אומר, זה בגדול, הפועל בטל נראה שהוא המודל של לא משכורת, או בהקשר שנחזור לבבא מציע, שאני מתאר אדם שהוא מקבל כפועל בטל, שזה לשונו של רבי חייא. או בברייתא, בתוספתא, שכר בטלים, הרציונל נראה שמצד אחד הפועל הזה באמת לא עבד, אבל עדיין יש לבעל הבית אחריות לחסות לו יום הפסל. הוא צריך לתת לו תשלום שמקובל בשוק כתשלום של ימי מנוחה. לעומת זאת, השפה של שכרו משלם, הוא באמת נראה שפה אחרת. אתה יש לך יחסי עובד מעביד, אתה משלם לו משכורת, רק מה? גם כשאתה משלם לו משכורת, אתה יכול לדבר על זה שאפשר קצת לנקות, אפשר קצת להוריד, כי בסופו של דבר, אתה לבד בעצמך, היית מסכים לעבודה, היית מסכים קצת פחות כסף ופחות עבודה, זה אמצעי פסיכולוגי. כן? מה שכדאי להוסיף הוא שכשעוברים לתוספת הבר מציע בהקשר הרחב, מה מגלים? שמה תוספת הבר מציע עצמה מאוד אוהבת בהמשך הפרק להגיד אני מקריא עוד מקרים כאלה נכון נורא נורא דומים מחוץ לברייתא הענקית של ההתחלה אני קורא בהלכה ג' הסוחר תפועל להביא שליחות במקום למקום והלך ולא הביא נותן לו שכרו משלם מה לא כתוב פה? לא שכר בטילים ועוד יותר מה לא כתוב? אינו דומה? הסוחרת הפועל להביא קנים ודוקרנים לקרם והלך ולא הביא נותן לו שכר משלם עוד פעם לא כתוב את כל הסיפור הזה של הסוחר תפועל להביא ענבים ותפוחים ומסקנות לחולה, אבל אנחנו מצאו שמת או שעברי, לא יאמר לו תול מה שהבאת בשכרך, אלא נותן לו שכרו משלם. קודם כל מגלים ששפת התוספתא, גם אם בהלכה א', היא אמרה שכר בטלים בבינה, בואו לגמרי שפת שכר משלם. מגלים את זה. כלומר, בבירור לא תפיסת פועל בטל, אלא תפיסת שכר משלם, אבל ב', נהדר פה כל העינו דומה. וכאן מילא איזו שאלה מתעוררת. שאלה הכרחית. מה קרה לזה? מה קרה לזה? למה בכל הדוגמאות האלה התוספת היא לא אומרת? האם היא לא אומרת כי היא הסתמכה? בוא נחשוב על אפשרויות. היא הסתמכה על מה שכבר נאמר קודם. אולי באמת היא חושבת במקרים האלה מה מקבלים? אולי באמת היא חשבה שפה מקבלים? מלא.
פה לא מדובר על חזרו. דבר על אדם שקרה איזה אונס מסוים.
מצוין. כלומר, בואו נסתכל. אני לולי החמרים הייתי אומר אפילו פחות מזה, אבל אתה צודק. בואו נראה. קודם כל, כל הדוגמאות פה הן דוגמאות שהעבודה מה הייתה? הובלות. שימו לב. הסוחר תפועל להביא שליחות מכל המקום. זה יכול להיות מעטפה. אתה יודע שאפילו לוקחים נהג מונית, אומרים לו, תקח מעטפה לאיזה מקום, במקום להשתמש בדואר שליחים. אפשר. אבל זה דואר שליחים. אז הוא עשה את העבודה. מה היה העבודה? להביא שליחות ממקום למקום. הלכתי להביא ממישהו, אבל מה הבעיה בכל זאת? הוא לא הביא, למה? כי לא נתנו לו. אז סוחר תפועל להביא קנים ודוקרנים לכרם והלך ולא הביא. כלומר, בכל המקרים זה הובלות שהבן אדם הלך. ואז הייתי אומר לעצמי, בהובלות, הוא באמת עשה את העבודה שלמה. מצד שני, כבר קודם הערתי, ואולי הבאתי לעצמי ברגל, ש... אנחנו דורשי אמת, לא דורשי להגיד חידוש, נכון? שכר את החמרים והלכו ולא מצאו, לכאורה במה זה שונה מ... מהמקרים האלו, לכאורה זה גם הובלות, והבן אדם הלך והוא לא מצא, כן? ולכן אסף, מה רצית להוסיף? זה היה כיוון, כלומר, לא היה כתוב ברישה חמרים, הייתי אומר, זה בדיוק ההבדל. ההבדל הוא בין שבהובלות עשית עבודה שלמה. לעומת זאת, בפועל, שהעבודה היא לא ללכת, אז ניתן לך שכר הליכה וחזירה. ניתן לך שכר משלם, אבל עם בטלה, כן? אבל אולי באמת בדוגמאות של הובלות לא מנקים כלום, כי בדיוק עשית את העבודה, כן? נהג ההסעות של החלאפ, לא מעניין אותו, אם הוא אמור לו, תיסע לתל אביב להביא בן אדם, הבן אדם פתאום קיבל את כיף לב, הוא לא מביא אותו, מבחינתו הוא עשה את העבודה. מצד שני, אבל מה הרי אמרה התוספת הקודם? כן, יש השפעה על המשקל, נכון? כאילו, צריכה דלק וכולי, יש השפעה. נוסף, הצעת משהו נוסף, מעבר לזה.
אולי יש מקשר אונס. כאילו, שפה פה בעל הבית חזר ברשע, ולכן יש איזה כנס או משהו כזה.
כן. פה בעצם, ממי אתה לוקח אותנו? לאיזה מרחב אתה לוקח אותנו? אולי בעצם לדברי... דברי רב. מה רב בעצם הכניס לשיח? אנחנו כל הזמן מדברים, הלכו, לא הלכו, בעל הבית חזר בו. מה לא מספיק בררנו עדיין? למה בעל הבית חוזר בו? הוא חוזר בו כי הוא התחרט, הוא חוזר בו כי הוא מצא פועלים אחרים שיותר מוצאים חן בעיניו, הוא חוזר בו כי... כי פשוט אי אפשר יותר זול, הוא חוזר בו אולי כי אי אפשר לעבוד. כלומר, אולי הוא חוזר בו כי... יש איזו תקלה באתר הבנייה, והוא לא ידע עליו. מי יכניס את כל הגורמים האלה? רבה. שאסף פה, מה הייתה ההצעה שלך? ששכר את החמרים והלכו ולא מצאו, זה בעל הבית שהוא...
שהוא אשם.
שהוא אשם. מה קורה במקרים... להפוך אם כבר, אסף.
כן, לא כל כך...
לא מסתדר. אני לא יודע, התחלתי לחשוב אולי שצריכים לבדוק מה המשקל שלנו, אני לא יודע, כאילו חמרים אצלם, שימו לב, סוחר פועל, אבי ענבים, סוחר פועל, כלומר השפה היא פועל, האם חמר זה כמו להגיד מסעית, ופועל זה אחר? אני לא יודע, אני לא בטוח. אני צריך לבדוק בפרשני התוספתא, זה יטריד אותי. אבל בגדול, אני יכול להגיד ששפת התוספתא בעליל היא שפת משלם. זו השפה שלה, בפרק הזה, למעט כאמור, התוספת... של אלא שאינו דומר, שהוא לא מביא. האם יש חילוק בין המקרים? האם לא? בכל מקרה, בואו נסכם מה שראינו היום.
זה באותו פרק.
זה באותו פרק, זה ההלכה אחרי זה פשוט. זה ההלכה ג' ד' באותו פרק. זה באותו פרק. בגדול, בואו נסכם מה ראינו. בעצם, אחרי שלמדנו את כל הברייתא הגדולה,
וראינו את החובה של בעל הבית לשלם לפועלים שהלכו, וגם את היסוד החיוב, היום נכנסנו לעובי הקורא לשאלה של כמה הוא משלם להם. אם ראינו אופציה אחת שדיברה על שכרו משלם, שרבי חייא כנראה שילם את זה בעצמו לפי הסיפור בירושלמי וגם לפי נוסח אחד בבבלי. רב חשד באמורה של התנא של הברייתא ששנה בפניו שזה משהו מתכוון, וכמה זה אופוזיציה. הרציונל אמרנו זה מן רבי דוסה, זה החוזה המקורי, תצרפו את הרמב"ן שאמר מה פועל מעבד, משכורת זה תמיד דבר עבד, להיות והבטיחו לו את זה, הוא קנה את זה, כמה לה פה העניין, אולי פשוט קיבלת את מה שקנית, קיבלת את הפועל, אז מה אתה רוצה? זה בעיה שלך שלא אמרת לו מה לעשות, כן? יום מילואים, אתה מקבל את הכסף בסוף היום, בין אם עבדת כל יום, אין לא עשית כלום. אתה מקבל, כן? זה כיוון אחד. הכיוון ההפוך היה רבי חייא בלשן הבת רב הבבלי, בעיקר דאמרי, שמה רבי חייא אמר? כלום, הוא לא עבד. אז צריכים להגיד אין מחי וכו'. באמצע היו סכומי ביניים. שהסכומים האלה מנוסחים בשפה או של פועל בטל, או של שכר הליכה וחזירה, או של שכרו משלם, אבל. כן, וראינו שמסתבר ששכר הליכה וחזירה אומר, מה שעבד אתה תקבל. זיהינו שזה מאוד קרוב לחכמים, באמת לא אומרים הבא. על מה שעשית תקבל. ראינו שפועל בטל, לכאורה לא מדבר בשפת מזכורת, הוא מדבר בשפת יום מנוחה. אני נותן לך דמי אבטלה כזה. ראינו את זה מאוד חזק במשנה בבחורות, או במשנה במציא פרק ב', נכון? והיה נשמע שסחורו משלם, אבל הוא אומר בבסיס, זה מזכורת ומגיע לך בגדול, אבל איזה בני אדם מוכנים קצת להוריד בשביל לנוח, אוהבים שיהיו חופשי, אז נוריד לך קצת. וזו שפת המזכורת. ראינו שהבבלי, הסתמה של הגמרא, כלומר הפרשנות שלה, מזהה בסכום את פועל בתהליים. סחורו משלם, אבל אינו, לכן צריכה להגיד, הוא לא סיים, אבל די נראה דווקא בברייתא, בתוספתא, שהסכומים אפילו לא, הם לא דומים. בסדר? אנחנו נעצור כאן, ופעם הבאה בעזרת השם, אני אומר, במחת סדר הלימוד, צמדו בסדרים, זה שמחר אין שיעור, זה כי אין מספיק זמן הכנה, אבל זה לא יום עד הפגר.
שיעור כללי מחר?
מחר יש שיעור כללי של הרב רם, אני לא בדיוק יודע את הנושא. רב רם או רבני? לא, רב רם.
רב רם,
רב רם לא שיעור כללי. ביום שני יש איזה בוקר ש...